This is Raviel Ben-Nun, July 6, 2008, the relationship of Chumash Vayikra and Chumash Bamidbar. How about if we take a chair? If we take just a chair, put the chair right here, so it's the same thing.
מוריי ורבותיי, שלום עליכם. תמיד שמחה לבוא למקום הזה ולציבור הזה, שאפשר לתת שיעור כאילו בארץ ישראל. זה אמנם רק כאילו, אבל זה בכל זאת. נקודת המוצא של השיעור הזה היא ההבנה שחומש במדבר אמנם כתוב אחרי חומש ויקרא ואי אפשר אחרת, אבל באמת הוא המשך של חומש שמות, ולחומש שמות יש שני המשכים. תחשבו על כביש שבאים לצומת T ויש שני כבישים שנוסעים משם הלאה. אתה יכול פה, אתה יכול שם. הכביש עצמו לא ממשיך. או תחשבו על עץ, ריכז העץ שנפתח לשני ענפים. שזה משל יותר טוב בשביל התורה. כן, איזה עץ שמתחיל מבראשית שמות, ובסוף שמות הוא הולך לשני ענפים. אני רוצה קודם כל להוכיח את הדבר הזה, ואחר כך נראה מה זה אומר. המקום שבו רואים את הדבר הזה נמצא כמובן בפסקה האחרונה של ספר שמות. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. ובהעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. אם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו, כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו, וימי כל בית ישראל בכל מסעיהם. בלשון הגמרא היינו שואלים, מסעות מן דחר שמיו? מה פתאום מסעות? אנחנו עסוקים בהקמת המשכן ובהשראת השכינה בו. זה מה שהתורה כאן מתארת, ופתאום מסעות. עוד לא התחלנו בעבודת המשכן ויש מסעות. שלושת הפסוקים האחרונים בספר שמות אינם עניין לשמות ויקרא, אלא הם, אם ניקח את המשל של הכביש, כן, הכביש המהיר שמשתייף לשני כבישים, זה השלט במדבר. יש שלט עם חיצים, זה ספר, הולך לספר במדבר. שלושת הפסוקים האחרונים. שני הפסוקים לפני כן הם השלט שהלך לספר ויקרא. בואו נראה את הדבר הזה ברור. כדי לראות את זה ברור, אנחנו צריכים לקחת את ההשוואה עם סוף פרשת משפטים, ומשם נלמד שני רעיונות. בסוף פרשת משפטים, שמות פרק כ"ד, פסוק ט"ו, ויעל משה אל ההר, ויכס הענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. ויש פה ויחס הענן, יש פה וישכון כבוד השם, יש פה ויקרא אל משה, יש פה אש אוכלת, הכל נמצא כאן. נשווה לסוף פקודי: ויחס הענן את ההר, ויחס הענן את אוהל מועד, וישכון כבוד השם על הר סיני, וכבוד השם מלא את המשכן. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ואחר כך ויבוא משה בתוך הענן. ופקודי להפך: ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, ויקרא אל משה. ואכן רוב הפרשנים שלנו, זולת רש"י, רוב הפרשנים, גם רשב"ם, גם אבן עזרא, גם רמב"ן ועוד, אומרים שויקרא אל משה הוא המשך של ולא יכול משה לבוא. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, ויקרא אל משה. זה פותר את השאלה למה אין נושא בתחילת ספר ויקרא. הרי היה צריך להיות ויקרא השם אל משה וידבר אליו מועל מועד לאמור, אם זאת התחלה. והביטוי ויקרא אל משה נמצא בהר סיני ונמצא במשכן, פשיטה שזה המשך אחד. הנה אתם רואים שסוף שמות לא רק שהוא לא סוף העניין, לא רק שהוא לא סיום הנושא של הקמת המשכן, אלא הוא אפילו אמצע המשפט. אמצע המשפט, כי ויקרא אל משה הוא המשך המשפט שלא יכול משה לבוא. כבוד השם מלא את המשכן, ויקרא אל משה וידבר השם אלינו אל מועד לאמור, בדיוק כמו בהר סיני. א', ראינו פה את מה שהרמב"ן לימד אותנו בפירושו לחומש. כלומר, אני למדתי את זה קודם ברמב"ן, ואחר כך ראיתי את זה בפסוקים. אני לא בטוח שכולכם כבר למדתם את זה ברמב"ן, ותמיד ללמוד רמב"ן זה כמו ללמוד תוספות על השף. יותר קל להראות את זה בפסוקים. בפסוקים, כשהם רואים את זה בפסוקים, אפשר להראות את זה גם לילדים בכיתה ה'. כותבים להם את הפסוקים בסוף משפטים, את הפסוקים בסוף פקודי, והם מיד רואים שהמשכן הוא המשך של מעמד הר סיני. כלומר, הרעיון של המשכן, אומר הרמב"ן, זה להמשיך מעמד הר סיני בתוך המחנה, וכך גם מתן תורה מסיני יכול להימשך בתוך המחנה. זה שהשם מצווה את משה מאוהל מועד זה המשך של מעמד הר סיני, כי הרעיון הוא שמעמד הר סיני לא יהיה משהו חד פעמי, אלא הוא מתמשך. איך הוא יתמשך? על ידי זה שהשכינה מהר סיני תשכון באוהל מועד. לשם כך צריך להקים את המשכן, ואז מעמד הר סיני נמשך בתוך אוהל מועד, בתוך המחנה, ומה שמשה מצטווה מאוהל מועד, כלומר, כמו שמפורש במדבר, שהשם מדבר אליו מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, זה המשך מעמד הר סיני. זה רעיון יפהפה שהרמב״ם אכן אומר אותו בפירושו לתורה, וכשרואים את הפסוקים רואים את זה באופן ברור. אבל ראינו עוד דבר, שויקרא אל משה הוא המשך טבעי ופשוט של ולא יכול משה לבוא. ועכשיו מכאן ההמשך שאני לא אמשיך בו, לנסות להבין מדוע בהר סיני כתוב קודם ויקרא אל משה ואחר כך ויבוא משה, ובו אל מועד כתוב ולא יכול משה לבוא ואחר כך ויקרא אל משה. נכון? זה מהופך. מפה עכשיו אפשר להמריא לדרשות לכמה כיוונים על אחרי שמבינים את ההקבלה בין הר סיני לבין אוהל מועד, עכשיו צריך לראות את ה... יש תורה שלמה של הבדלים קטנים? Small differences? זהו בדיוק. ההבדלים הקטנים, אחרי שאנחנו רואים שזה מקביל, עכשיו בכל זאת יש הבדל. למה בהר סיני כתוב ככה ובמשכן כתוב בסדר הפוך? חומר למחשבה, בהר סיני כבר היה הגבלה בפרשת יתרו, ובמשכן צריך חזרה מיוחדת שלא כל אחד יבוא, אולי, כן? אבל פה אפשר להתחיל לעבוד על ההקבלה הזאת. אז אני לא ממשיך בכיוון הזה, רק רציתי להראות שויקרא הוא המשך של שמות, המשך זורם, המשך של המשפט. עוד פעם, ויחר טענה נטועיל מועד וכבוד השם עלה את המשכן, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד כי שכן עליו יענן וכבוד השם עלה את המשכן, ויקרא אל משה וידבר השם אליו ואוהל מועד לאמור. ובצד השני, מסעות, ענן ואש ומסעות, ואיני חולבי תפרד בכל מסעיהם. לאן זה הולך? ברור לאן זה הולך, תכף אנחנו נראה לספר במדבר, שזה ספר המסעות. אחרי ויקרא.
לא כתוב.
בוודאי לא כתוב. כתוב, אתה רוצה לדעת איפה כתוב. בוא נלך לויקרא. נלך לתוך ויקרא. נמשיך בכביש לויקרא, כן? הפרשות הראשונות הן פרשות הקורבנות, ואחר כך בפרק ח' באה פרשת שבעת ימי המילואים, נכון? שהציווי עליה כבר היה בתצווה, וסימנך צו תצווה, נכון? שזה מראה לנו שזה באמת המשך, זה המשך הנושא. הלא אחרי פקודי צריך לבוא פרשת שבעת ימי המילואים לפי סדר הציווי של תרומת תצווה. אני חושב
שעד שבעת ימי המילואים משה לא נכנס.
מה זה עד? שבעת ימי המילואים מתחילים כבר. לפי חז"ל הם עוד מתחילים קודם. לפי חז"ל זה עוד שבעה ימים שלפני ראש חודש ניסן. שזו שאלה גדולה, למה הם אמרו את זה ואיך אפשר להסביר כאן את הפסוקים, יש הרבה קשיים. אבל נאמר, ניקח את כנראה רבי עקיבא והפשט ששבעת ימי המילואים מתחילים בראש חודש. אין שם שום זמן. השאלה אם ויקרא, פרקי הקורבנות נאמרו למשה עכשיו, או שנאמרו לו קודם ויאמרו לו אחר כך, והם רק כתובים כאן בתורה. האם יש פה מוקדם או מאוחר? שאלה מעניינת. אני לא נכנס לכל השאלות, אבל ההמשך של הנושא בשבעת ימי המילואים, ושם הרי בא כל סיפור ההקרבה, בשבעת ימי המילואים אין כניסה פנימה, וביום השמיני אין כניסה פנימה אלא קורבנות חיצוניים, אבל כתוב ביום השמיני בפרק ת', בפרק ת', פסוק ויקרא ת', פסוק כף ג', נקרא כך כף ב' כף ג', וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, זה היום הראשון שאהרון מקריב, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, נכון? מפורש כתוב? ויבוא, בדיוק הלשון, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם וירח כבוד השם אל כל העם. ואחר כך יש עוד שניים שבאו שלא כדין ומתו, והם נדב ואביהו, נכון? אז ברור שהמהלך של סוף שמות הולך לתוך ויקרא. הסיפור הרצוף באמת בא בויקרא בפרק ח' ט' וי', ופרקי הקורבנות הם הקדמה לפני שאנחנו קוראים על הקורבנות שהקריבו במשכן. אנחנו צריכים ללמוד דיני קורבנות. לפי הרמב"ן משה היה צריך ללמוד דיני קורבנות, לפי רש"י יכול להיות שמשה למד אותם בזמן אחר.
הנקודה שלי הייתה מאוד קטנה, שייתכן שהקורבנות שהקריבו במשכן לא נכנס,
אז כתוב ויבוא,
ויבוא זה אחר כך,
כן כן, אחרי הקורבנות. ויקרא אל משה, ועכשיו תבין באיזה דרך תוכל להיכנס, ואז ויבוא, ואחר כך יהיה אחרי מות שני בני אהרון, ותהיה ביאה גם לפני ולפנים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. בסדר? אז ברור שזה הכנות לויבוא, זה הכביש לויקרא. עכשיו אני הולך לבמדבר, ספר במדבר פרק ת', אנחנו קוראים את פרשת המסעות כהרחבה של הפסוקים האחרונים בסוף שמות, פרק ת' פסוק ט"ו. וביום הקים את המשכן, כיסה יענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר, כן יהיה תמיד יענן יחסנו מראה אש לילה, ולפי יענת יענן מעל האוהל, ואחרי כן ייסעו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם יענן, שם יחנו בני ישראל, על פי השם ייסעו בני ישראל, על פי השם יחנו. וכל ההמשך עם הפירוט, זאת אומרת בעצם שלושת הפסוקים האחרונים בשמות מתחברים במדבר פרק ט' פסוק ט"ו במפורש, וביום הקים את המשכן. כשאנחנו קוראים בתורה על הסדר, עד שמסוף פקודי עד בעלותך יש כמה וכמה חודשים. זאת אומרת, מי זוכר שזה השלט שראינו כשהיינו על סיום הכביש של שמות בפנייה לויקרא, היה שם שלט, ועכשיו חוזרים אליו אחרי כמה חודשים. אין דרך אחרת. אפשר להתחיל לצייר את התורה באיזה ציור של אמנות ולעשות את העץ הזה או את הכבישים האלה ולעשות כל מיני שלטים, וזה תהיה יצירת אמנות, אבל אי אפשר לכתוב ספר תורה בצורה כזו. אז אין דרך אלא לעיין במילים שמסמנות לנו את הכיוון. זאת אומרת, וביום הקים את המשכן, כיסה יענן את המשכן לאוהל העדות, אחרי כן ייסעו בני ישראל, לפי העלות יענן מעל האוהל ייסעו בני ישראל. בסוף פקודי כתוב לפי העלות יענן מעל המשכן, פה כתוב מעל האוהל, ושוב אפשר לעשות את ההבדלים הקטנים, אבל העיקרון הוא ברור. מה עושים הפרקים בספר במדבר עד פה? כמו בויקרא, הם הכנות, המפקד והדגלים והלוויים במקום הבחורות ותפקידי הלוויים, זה הכל הכנות, זה הכנות למסע. בשביל המסע אתה צריך לדעת איך חנו, כי על פי השם יעשו בני ישראל, על פי השם יחנו. כל ימי אשר ישכון יענן על המשכן יחנו. עכשיו לא רק זה, אלא לא רק על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, אלא שנשאו לדגליהם, כמו שכתוב בפרק י' פסוק י' א', ויהי בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש נעלה יענן מעל משכן העדות, ויסעו בני ישראל למעשה ממדבר סיני, וישכון יענן במדבר פרן, ויסעו בראשונה על פי השם יד משה, ויישא דגל מחנה בני יהודה בראשונה להציב אותם. הם נוסעים לפי הדגלים. בלי ההקדמה של פרק א' וב', אתה לא מבין כלום. הפרקים הראשונים הם אם כן הקדמה גם בויקרא וגם במדבר. ובאמת לפי שיטת רש"י באין מוקדם ומאוחר, גם אין צורך לומר שפרשות ויקרא וצו נאמרו בדיוק באותו רגע. לפי הפשט, פרשת צו נאמרה עוד בהר סיני, ופרשת ויקרא יכלה להיאמר בזמן אחר. זה כתוב כאן לדורות, כי לפני שאנחנו קוראים על הקרבת הקורבנות במשכן, אנחנו צריכים ללמוד מה זה קורבנות. בספר במדבר, כאן יש תאריכים. ברור שאין מוקדם ומאוחר בתורה. המקום שהגמרא לומדת אין מוקדם ומאוחר בתורה זה תחילת ספר במדבר, כי יש תאריכים. כן, זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה זה זאת אומרת? כי בתחילת במדבר כתוב באחד בחודש השני, ואחר כך כתוב באחד בחודש הראשון. עכשיו הגמרא מקצרת, בתחילת במדבר יש אחד בחודש השני המפקד, אבל בפרק ז' כתוב, פרק ז', ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, חוזר לפקודי, לאותו תאריך, ברור. למה זה לא בהתחלה? תכף נראה לכם למה זה לא בהתחלה. אחר כך יש מינוי הלוויים, אחר כך יש פסח שהגמרא מזכירה בחודש הראשון, בפרק ת', ובהמשך יש וביום מקים את המשכן. זאת אומרת, שלוש פעמים נזכר התאריך של סוף שמות ונשוא בהלכה, בפרק ז', ת', ועוד פעם בפרק ת', פסוק ת'. אלא שרק משלושתם יש רק אחד שמזכיר תאריך רשמי בחודש הראשון, את זה הגמרא מביאה. והיא מבליעה שיש עוד שני דברים, היא יכלה לומר, הדרשן ידע את זה. כן, הגמרא ידע את זה. כל מי שקורא במדבר יודע את זה. אבל היה נוח לה להביא את התאריך הברור. כן, בצד אפשר לרשום שיש עוד. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן לפני, וביום הקים את המשכן אחרי. למה זה לא התחלת הספר? אז הגמרא רק אומרת, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל באמת למה? אני אראה לכם את זה רק לגבי פרק ז'. מה הסדר של הקרבת הנשיאים בחנוכת המזבח? ראי פרק ז' פסוק י"ב. כן, והקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח, זה העגלות והבקר לנשיאת המשכן. ואחר כך חנוכת המזבח, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב ומטה יהודה. ביום השני נתנאל בן צוהר נשיא יששכר. ביום השלישי נשיא לבני זבולון אליאב בן חילון. זה ביום קלות משה להקים את המשכן. אבל מה הסדר הזה? הסדר הזה הוא סדר הדגלים והמחנות. בשביל להבין אותו, צריך את המפקד מאחד בחודש השני, ואת סדר הדגלים והמחנות, אחרת אתה לא מבין את הסדר הזה. עכשיו זה שכרונולוגית הקריבו הנשיאים לחנוכת המזבח עוד לפני שהיה מפקד ועוד לפני סידור המחנות, כן, נכון. מי אמר ככה? השם אמר לי משה, ככה לעשות, אני יודע. אפשר להתחיל לדון גם בשאלה הזאת, היא שאלה מעניינת גם כן. אבל ברור שאם אתה רוצה, אם התורה רוצה שתבין את סדר הקרבת הנשיאים, צריך להקדים לזה פרקים א' וב'. ברור שזה כדי שנוכל להבין. א', איך הקריבו לחנוכת המזבח, ב', איך נשאו, כאשר יחנו כן ניסעו. אם כן, הפרקים הראשונים בספר במדבר הם הקדמה הכרחית, מבארת, למה שכתוב אחר כך וקרה קודם. זה אין מוקדם ומאוחר. עכשיו אני בא לעניין. אני יודע שזה האתגר. עד עכשיו אנחנו כמעט בזיל קרי בי רב. אנחנו עוד ביסודות בכלל. אני אוסף מהירות על המסלול. עוד כמה רגעים. עכשיו, שימו לב שגם בויקרא הפרקים הראשונים הם הסבר למה שיבוא אחר כך. וזה עוזר מאוד לשיטת רש"י שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה בלי בעיות מיותרות, וזה בסדר, חופשי, אין מוקדם ומאוחר בתורה, כי לפי רמב"ן זה רק במקום שמוכרחים להגיד ככה. והרמב"ן עושה פה בסוף שמות ממש מימיות באוויר. הוא ממש מתאמץ מאוד להסביר את זה, ולי אין מוקדם ומאוחר. למה? לא צריך כל כך, כי הקבלה בין במדבר לויקרא מאוד משכנע שאין צורך להתאמץ כל כך, כי איך השם ציווה למשה מאוהל מועד, הוא צריך להיות עומד, הוא לא יכול להיות מפורק, נכון? ואיך זה יכול להיות עוד שבעה ימים קודם? זה מאוד מסובך, בייחוד לפי שיטת חז"ל. זה הרבה יותר חלק אם אנחנו אומרים שאין מוקדם ומאוחר, ושהפרקים הראשונים גם בויקרא כמו במדבר הם הכנה מבארת להמשך. עכשיו השאלה הגדולה, מה עושה שם, מה עושים שם הפרקים ה' ו' בספר במדבר? שילוח טמאים, אשם גזל הגר, סוטה, תורת הקנאות, נזיר, ברכת כהנים. הרמב"ן לא מקל עלינו. הוא אומר להשלים בספר הזה, כלומר בחומש הפקודים, קצת פרשיות מתורת כהנים. למה השלים? למה זה לא בויקרא? השלים, נכון, יש נספחים, יש נ"ב, נזכרנו במשהו, מה זה? זה שייך לויקרא. הפרקים ה' ו' שייכים לויקרא. תורת הקנאות, תורת הנזיר, ברכת כהנים, אשם, גזל הגר. בסדר, מה הוא עושה פה? אז באמת המבחן של כל מה שאני הולך להציג לכם הוא בפרקים האלה ודומיהם. ואני לא אעסוק בפרשיות המצוות בספר במדבר שהן חלק מהסיפור. טרי אומר שכבר לימדתי את זה פה פעם. אני לא יודע מי זוכר מי לא, לא נשנה. המצוות של שלח, קורח וחוקה. אבל אני כן אעסוק במצוות של פרקים איבר ובפרשת המוספים, שמאז שהייתי ילד הייתי תוהה על זה, איך זה ייתכן? תחשבו על שני הכבישים, כן? שפרשת המועדות בויקרא והמוספים ובמדבר. מה זה עושה שם ובמדבר? מה זה שייך לשם? למה זה לא יחד עם ויקרא? מה זאת אומרת? על יד פרשת המועדות צריכה להיות פרשת המוספים, נכון? זה לא הגיוני? אז זה בעצם האתגר הגדול להסביר. קודם לכן אני רוצה לענות על שאלה קודם, למה הכהנים מתחילים לעבוד בויקרא אבל חנוכת המזבח של נשיאי ישראל ומינוי הלוויים בספר במדבר? שפה אני רואה את המפתח, ואני משתמש עכשיו בעוד פעם בשני משלים. משל אחד יהיה משל גיאומטרי, שמי שמבין קצת גיאומטריה לא צריך הרבה, מבין אותו בקלות. לכל עיגול יש נקודה במרכז ויש הקו המקיף, כן? הנקודה הפנימית זה הקו המקיף. זאת ההגדרה של עיגול, אין סוף נקודות במרחק שווה מנקודה אחת. אי אפשר עיגול בלי שני הדברים, נכון? גם הפנימי וגם המקיף. בקבלה מדברים על זה במונחים יותר רוחניים. מי שאוהב יותר מחשבה והגות ורוחניות ופחות אוהב גיאומטריה, זה אותו דבר בעצם. אור פנימי ואור מקיף. מאיפה המקובלים לקחו את זה? מי שמכיר באמת את דבריהם, יש להם מחשב חשיבה גיאומטרית, אני לא סתם אמרתי את זה. כן, זה לא במקום אחד ולא בשניים. כן, מי שמכיר קצת את חיים ויטל, המחשבה שלו היא גיאומטרית באופן מאוד ברור. מה זה אור פנימי ואור מקיף? אז מה זה בקבלה אני לא אסביר פה. באמת אני לא אסביר פה. אולי אני אגיד בסוף משהו על איך לדעתי הרב קוק הבין את העניין הזה של אור פנימי ואור מקיף, ומה הייתה המחלוקת שלו עם מקובלים אחרים בעניין הזה. אבל אני רוצה, הגילוי שלי הוא בעצם שאני מוצא את זה בתורה עצמה. זה מה שמעניין אותי. כי אני רואה בתורה עצמה את בדיוק את היחס בין קדושה פנימית, שזה ויקרא, וקדושה מקפת או חיצונית, שזה במדבר. בואו תראו את הדבר. הכהנים עובדים בקודש, כן, בקדושה עצמה, זה מקדש וקודשה. הם מקריבים קורבנות, הם עסוקים בענייני תומה וטהורה, וכל הקדושה וכל סדרי הקדושות כולם, ממשכן מקדש וקודשיו אל תומה וטהורה, אל קדושת הדת ישראל, אל קדושת הארץ, אל קדושת הזמנים, זה הכל ספר ויקרא. זה הפנימי. עכשיו, ספר במדבר זה עם ישראל מסביב למשכן. כך זה בפרק ב' ובמדבר, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, איש על דגלו ואותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. זה המקיף. עם ישראל סביב למשכן. הנשיאים, נשיאי ישראל, מקריבים לחנוכת המזבח, זה במדבר, לא ויקרא. הכהנים בויקרא, נשיאי ישראל שמקריבים לפי הדגלים, זה המקיף. זה עם ישראל מסביב למשכן. הלוויים שמחליפים את הבכורות, והם מפרקים את המשכן ונוסקים אותו ומקימים אותו, זה המקיף. ולא רק שזה המקיף, אלא שזה המקום שבו האור הפנימי או הקדושה הפנימית לא מתפקדת. כשהמשכן מתפרק, כן, הוא מחוסה, הוא מפורק ומחוסה ונוסעים אותו. זאת אומרת, הקודש הפנימי לא מתפקד. הדומיננטי במסע הוא המקיף, לא הפנימי. כי אי אפשר לעבוד עבודה במשכן מפורק. אי אפשר. כמה שנרצה, אי אפשר לעבוד עבודה במשכן מפורק. כשהלוויים באים לפרק, הכהנים צריכים לשים אותם בדיוק, והכהנים צריכים להוריד את הברוכת, וצריך להזהיר אותם שלא ייגעו, הכל נכון, גם את הכהנים צריך להזהיר, גם את הלוויים. את הכהנים מזהירים בויקרא, את הלוויים במדבר. זאת אומרת, ספר במדבר הוא ההמשך החיצוני, המקיף של ספר שמות, וויקרא הוא ההמשך הפנימי של ספר שמות. וההבחנה הזאת הכרחית, כי אחרת איך נבין למה כהנים בויקרא ולוויים במדבר ונשיאי ישראל ובמדבר? הקרבת הנשיאים לחנוכת המזבח איננה עניין לקדושה הפנימית אלא לקדושה החיצונית, למקיף. המסע אל הארץ, אל ארץ ישראל הפיזית, כולל בסוף ספר במדבר כיבוש הארץ, גבולות הארץ, ערי מקלט וערי לוויים, כל הסדר החברתי הזה, הכל שייך לקדושה החיצונית המקפת. ועוד המסע בספר ויקרא הוא מקדושת המקדש לקדושת הארץ. גם בויקרא אנחנו הולכים אל הארץ, אבל במובן הקדושה. בויקרא, עוד הפעם, הולכים מקדושת המקדש לקדושת כל הדת בני ישראל, לקדושת הארץ, לא תקיא אתכם הארץ, עד בהר שמיטה שביעית ויובל, במשפטיהם. זה בא מצד הקדושה הפנימית. ואילו המסע לארץ ישראל הפיזית, הגיאוגרפית, עם משכן מקופל מפורק, במסעות אין דרך אחרת, ומסע אל ארץ ישראל כאמור הפיזית, הגיאוגרפית, עם גבולותיה ונחלות לשבטים, זה במדבר. והיחס ביניהם הוא אחד ממפתחות התורה. וזה המפתח עכשיו לנסות להבין מה קורה בפרשיות האלה של סוטה ונזיר ודומיהן ומוספים, אם ההגדרה הזאת נכונה, נצליח להסביר בעזרתה את פרשיות אלה של המצוות, הוכחנו שהדבר הזה נכון. המבחן יהיה, אם נצליח להסביר את המצוות שבמדבר, למה ישלים אותם במדבר ולא בויקרא. אז אני חוזר עוד הפעם על העיקרון שויקרא הוא הקדושה הפנימית. מקדושת מקדש וקודשיו, טומאה וטהורה, קדושת העדה, קדושת הארץ, ואילו במדבר, סביב למשכן, המחנה, הדגלים, וכל מה שכרוך בזה, הפירוק והמסע אל ארץ ישראל הפיזית, הגיאוגרפית עם הנחלות לשבטים. ותראו למשל, שלא תקיא אתכם הארץ ותמאכם אותה, אל תועבות הריות, בויקרא. זה שייך לקדושה הפנימית. אבל לא תטמא את הארץ אשר אני שוכן בה, אשר אתם יושבים בה, בשפיכות דמים, זה במדבר. הרי מקלט והרי לוויים, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים סדר חברתי, מה שאצלנו קוראים לאומיות וחברה, מילים מודרניות, כן? אם היינו צריכים לקחת את המילים דתיות ולאומיות, אז הייתי, הרי אלה מילים לא של התורה. אני פחות אוהב אותם, אני אוהב את המילים של התורה. אבל אם הייתי צריך לקחת את המילים האלה, אז הייתי אומר שדתיות יותר קרוב לויקרא ולאומיות יותר קרוב לבמדבר. עכשיו מי שרוצה רק אחד מהם יש לו בעיה, יש בתורה גם ויקרא גם במדבר. או היום אוהבים לדבר על חברתיות, מצוות חברתיות, ערכים חברתיים, זה עכשיו הגל של עכשיו. יפה, זה במדבר. נכון שגם בקדושה של ויקרא אתה תמצא ערכים חברתיים ורעיונות חברתיים, אבל זה לא הדבר העיקרי שם, שם זה נובע מהקדושה. פרשת, מה שאנחנו קוראים סופה, איש איש כי תשתה אשתו, זה בעצם תורת הקנאות, היא חריגה מדהימה מסדר הרגיל של דין בתורה, דין ומשפט. התורה לא מוכנה לקחת גנב, ענק, רוצח, ולהתחיל לכתוב פרשה, למחוק אותם, שישתה מים אמרים. למה צריך עדים בכלל? למה צריך בית משפט? כל אחד שיש עליו תלונה, ישתה מים אמרים, ובזה נגמור עניין. חס ושלום. חס ושלום, יש סדרי משפט. על פי שניים עדים, או על פי שלושה עדים, יומת המת, לא יומת על פי יד אחד. אין ראיות, השם ישפוט אותו. למה דווקא סוטה? למה דווקא שמה? חז"ל אמרו את זה בעדינות. הקדוש ברוך הוא ציווה למחוק שם המפורש של המים, הרי מוחים את כל הפרשה. כותבים במיוחד כדי למחוק, וזה עבירה חמורה על לא תישא את שם השם אלוהיך על השם, לא תשום כן לשם אלוהיכם. מה זאת אומרת מחיקת השם? ציווה השם למחוק את השם ומפורש כדי להשכין שלום בין איש לאשתו, נכון? גדול השלום. אתם רואים שזאת דוגמה מובהקת למשהו עוד יותר רדיקלי מאשר קיפול המשכן והסעתו, זה מחיקת השם המפורש המכתב בקדושה, מחיקת הקודש הפנימי כדי להציל משפחה. משפחה זה סדר חברתי. להציל משפחה בישראל יש מקרה חריג שהתורה מצווה למחוק את השם המפורש, את הקדושה הפנימית. זה לא סדרי התורה. למה התורה עושה את זה? להשכין שלום בין איש ואשתו, הוא מקנא לה, מה יעשה? עכשיו, סליחה שאני ישראלי מודרני, שזה עוד, דבר עוד יותר חצוף מחוצפה יהודית. כן, חוצפה ישראלית. מה אני יכול לעשות? חז"ל היו עדינים מאוד. הפרשה הזאת באה למנוע רצח נשים. אני אומר את זה בוטה, כי אני חושב שזה ככה. כי הוא מקנא לה, ואין משטרה, אי אפשר לשים משטרה בכל מקום, ואיזה פתרון יש? איזה פתרון יש? אני קורא בסטטיסטיקה כל שבועיים נרצחת אישה בידי או האיש שלה או בן הזוג שלה או כל מיני המצאות חדשות, וזה, מה עושים? איך מתמודדים עם זה? נעשה מקלט לנשים, ואם היא לא, הולכת לזה, ואם היא פוחדת, ואם מה? התורה באה לפתרון מדהים, פתרון חריג, קשה. התורה באה לומר, אתה חושד בה? אל תעשה כלום, לך לכהן. השם ישפוט. אתה אל תרים עליה יד. זה המוסר של התורה. אנחנו לא יכולים לעשות עם זה שום דבר, אבל אנחנו יכולים ללמוד את הרעיון ואת העיקרון. אל תעשה שום דבר. גבר, אתה מקדש, אתה חושד, אתה לא יכול לסבול את זה, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, אתה עוד רגע תהיה מטורף, לך לכהן. אם היינו, הייתי מגייס את כל המיסטיקנים בעולם היהודי שעוסקים כל כך הרבה במיסטיקה רק בשביל דבר אחד, ולמנוע רצח נשים, תפתחו את ארונות הקודש, תעשו שבועה ועלה, תפחידו את כולם, אני לא יודע מה תעשו, רק כדי לשכנע גברים קנאים שהשם ישפוט ולא הם, שלא ירימו יד. כי מה לעשות, אין לנו מים אמרים. אבל משהו מהרעיון אפשר ללמוד. איך משרגמים את זה למציאות מסובך, אבל במציאות שלנו. אבל זה מה שהתורה באה להגיד. ברור למה זה במדבר? זה במדבר. זה סדר חברתי. הרי התורה לא אומרת לעשות את זה במקרה של, תועבות הרעיות בתוך המשפחה וכל הרשימה של החרימות. יש רשימה שלמה של הרעיות. בוא נגיד את זה על כולם. פרשת הרעיות בויקרא באה מתוך קדושת הרעיות, קדושת חיי המין. כן? המיניות יש בקדושה כי היא יוצרת חיים. הקדושה של הכוח שיוצר חיים זה ויקרא. זאת רשימה ארוכה. ויקרא י"ח, ויקרא כ"ף. אבל הסדר החברתי, הצלת משפחה, זה במדבר. זה בדיוק כמו הקרבת הנשיאים וחנוכת המזבח ומינוי הלוויים, זה שייך לאותו מסלול. אותו הדבר, נזיר. נזיר, קודם כל נזיר, דבר ראשון, נזיר או נזירה. איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר. אנשים אומרים שהם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, מחפשים דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ומרגישים מקופחים שאין להם דרך. למה לכהנים יש מסלול להתקרב לקדוש ברוך הוא ולנו אין? יש תסכול כזה. אז אני רואה כמה מהם מגדלים שערות גם היום, ומסתכל ואומר, רגע, גם יין הם לא שותים? גם מטומאה הם נזהרים? מה בדיוק הולך פה? אני רואה שאנשים גזים שערות. ואחר כך אני שומע שהם מחפשים להתחבר, כאילו להתחבר לקדוש ברוך הוא, זה לקחת איזה תקע ולהכניס לאיזה שקע, והם מחפשים איפה תוקעים את זה. אז התורה ידעה שאנשים רוצים דברים כאלה. אם זה טוב או לא טוב לעשות ככה, זה ויכוח בגמרא. אם זה קדוש או חוטא, זה דיון ששייך לשיעור אחר. לא אכנס אליו עכשיו. זה דיון מאוד מעניין בגמרא ומאוד מעניין בפסוקים, אבל התורה לא מתעלמת מהתסכול הזה של אנשים. ובמיוחד על רקע הקנאה של הפתרון שהתורה נותנת לבעל מקנה. אז איש או אישה כיפלים דור נדר נזיר, אתם מרגישים שאתם לא יכולים, אתם מוכרחים לעשות משהו כדי להתקדש, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אתם יכולים להיות דינים כמו כהן גדול. דומה למתים של נזיר זה כמו כהן גדול. לא כמו כהן אדיוט, כמו כהן גדול. כן, נשים שבזמננו רוצות להיות, היא רוצה להיות כהנת גדולה. בסדר, תהיי נזירה. מה הבעיה? מותר לך. תמדרי נזירה, וזה לא מסובך, נשים מגדלות שיער גם ככה, מה הבעיה? רוצה להיות נזירה, תהיי נזירה. התורה לא רוצה לחסום את זה. את הצורך הפנימי הזה, היא מכירה בזה. גם אם זה לא אידיאל, זה ויכוח אם זה אידיאל, אבל היא מכירה בצורך הזה. אז זה משהו חברתי. הנזיר יש לו דינים של כהן גדול, אבל הוא לא נהיה כהן. קדושתו נשארה קדושת ישראל, לא השתנתה כי הוא זה. אם הוא חודש נזיר, או שנה נזיר, או 10 שנים נזיר, כהן הוא לא יהפוך. לשאת כפיים הוא לא יישא. אבל דיני טומאת מת ואיסורי יין יהיו אצלו כמו כהן גדול שלא מן המקדש לא יצא. כן, הרי זה מתקדש חודש קודשים. לא רק אדם משבט לוי, הרמב״ם בסוף שמיטה ויובל, שלא רק אדם מבני לוי, הנה לנו מפורש בתורה נזירים. והיו בימי קדם הרבה נזירים. עכשיו, האם נזירים נודרים נזיר כדי להיות דומים לכהן גדול, או כדי בסוף לגלח את זה לשמיים, זאת שאלה מעניינת שתלויה בוויכוח אם זה טוב או לא טוב. אם זה אידיאל או לא אידיאל. בין כך ובין כך. זה לא נובע מקדושת כהונה, כי האיסורים האלה לכהן גדול נובעים מקדושת כהונה, מהקדושה הפנימית. ונזיר נשאר בקדושת ישראל, שזאת הקדושה החיצונית. הוא מקבל דינים דומים לכהן גדול, והוא נשאר קדושת ישראל. לכן זה בברים, בספר בן יהודה. שילוח טמאים. הטומאה והטהורה בויקרא, אבל שילוח טמאים דורש מחנות, ואין מחנות בלי במדבר. פרשת האשם, זה הקשה ביותר מכולם, שממש המקום שלו זה סוף פרק מפרק אלה במדבר לפרק אלה בויקרא, או יותר נכון מסוף פרק אלה בויקרא לפרק אלה במדבר. כבר חז"ל אמרו שהפרשה הזאת שם בגלל אשם גזל הגר, בגלל הפסוק ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, אשם המושב להשם לכהן, כלומר שהיא באה להגדיר עוד מעמד חברתי. יש טמאים מחוץ למחנה, יש גר שבא אל המחנה, יש איש שמקנה לאשתו, יש מישהו שרוצה להיות נזיר או נזירה. אלה מעמדות חברתיים רוחניים שהתורה מסדרת את הסדר שלהם אחרי המפקד והדגלים, וזה קשור לקדושה החיצונית ולא לקדושה הפנימית. לכן זה שם ברכת כהנים. ברכת כהנים לא בויקרא? קראתי קודם בשמיני שהאהרון נשא את כפיו לעם ויברכם, אבל התוכן של ברכת כהנים נמצא בספר במדבר. זה ההסבר בצידו במפורש. כן, ספר במדבר פרק ו' פסוקים כ' ב' והלאה: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך יאר יישא יישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ברכת כהנים זה לא בא לצורך הכהנים, ולא כדי שיהיה כבוד לכהנים, ולא כדי שיהיה להם מה לעשות באמצע תפילת עמידה, אלא כדי שבני ישראל יזכו בברכה. זה לצורך בני ישראל, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. תראו, יש לזה השלכה הלכתית מעניינת, כי הוויכוח בין הפוסקים הוא על השאלה אם צריך להקריא להם גם יברך לך. יברך לך הם לא ייתו, גם בהשם לא ייתו, נכון? החשש העיקרי לטעות הוא בכלל נמצא בפניו אליך, שבמקום יחונק קורא וישם לך שלום, שקופצים. שם החשש העיקרי לטעות, ואני כבר שמעתי וראיתי טעויות כאלה, וגם ראיתי שט שטעה בהקראה והכהנים תקנו אותו. גם זה ראיתי, שמעתי, זאת אומרת. אבל למה צריך להקריא לברכך? כי בני ישראל צריכים לקרוא לכהנים לברך אותם. לכן אומרים כהנים, קוראים לכהנים, תברכו אותנו. אתם חייבים לברך אותנו, המצווה שלכם היא לברך אותנו. והקהל מישראל נותן להם את הכוח ומקריא להם. זה מעניין שזה מגיע עד השאלה ההלכתית, גם במקום שאין חשש טעות. כי עיקר ברכת כהנים לא בא בשביל הכהנים אלא בשביל ישראל, ולכן זה במדבר. הסברתי את פרקים ה' ו' לא באריכות יתרה, אני הולך ישר למוספים. מוריי ורבותיי, המוספים לא באים מכוח קדושת הזמן. פרשת המועדות בויקרא זה פרשת קדושת הזמן, מקראי קודש. תקראו אותם מקראי קודש. מזה מתחייבים איסורי מלאכה. איך אני יודע שהמוסף לא בא מקדושת הזמן? כי ראש חודש. אין קדושת זמן, אין איסורי מלאכה, ויש מוסף, והמוסף של ראש חודש, רבותיי, הוא כמו חג השבועות, הוא כמו יום טוב של חג המתות. והנה ההוכחה השנייה, אין הבדל במוסף הזה בין יום טוב של חג המצות לבין חול המועד שלו. זה אותו מוסף, שני פרים עיל ושבעה כבשים, ראש חודש, יום טוב של חג המצות, חול המועד של חג המצות, יום טוב אחרון של חג המצות, חג השבועות. ברור שהמוסף לא בא מקדושת היום. אילו נבע מקדושת היום, היינו צריכים לראות קורבן אחר ליום טוב, אחר לכל המועד ואחר לראש חודש. זאת אומרת, ברור שהמוספים מבטאים משהו אחר בחגים, סוגריים ובשבת, מאשר קדושת היום. מה זה המשהו האחר הזה? בנביאים יש הרבה. מדוע זה את הולכת אליו היום לחודש ולא שבת? סימן שמה עשו יהודים בימי בית ראשון, כן? בימי התנ"ך עוד לא היו כל תפילות חז"ל שאנחנו מכירים בניסוח הזה, אבל היו הולכים לאיש האלוהים, היו מתאספים לעצרות חג בראש חודש, כמו בשבת, כמו בחג. חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, אומר ישעיהו, חודש ושבת קרוא מקרא, לא אוכל אבן ועצרה. היה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר השם. ועמוס אפילו אומר בפרק ח', עמוס ח', פסוק ה', מתי אתם אומרים, הוא אומר מה שאתם אומרים, לאמור, מתי יעבור החודש ונשביר השבר, והשבת ונפתחה בר. מתי יפתח כבר המסחר בבורסה, בחנויות? חודש ושבת. למה כל כך בוער לכם לחדש את המסחר אחרי שבת, חוש חודש ושבת? כדי להמשיך ברמאות. זה מה שאומר עמוס, כן? להקטין איפה ולהגדיל שקל ולהוות מוזני מרמה. להקטין איפה זה לתת לאנשים פחות תמורת אותו כסף. להגדיל שקל, שקל זה האבן, האבן ששוקלת את הכסף. אתה מגדיל קצת את האבן, מקבל יותר כסף, נותן פחות. זה מה שאתם עושים, זה אתם עושים כל הזמן. בראש חודש ובשבת אתם לא יכולים לעשות את זה כי חנויות סגורות. חנויות סגורות? בראש חודש? בימי הנביאים עוד לא היו גזרות נחמיה, ועוד לא אין סייגים של חז"ל, ומה הכסף ומסע ומתן ומסחר, איפה זה נכנס ולמתת מלאכות, ותגידו לי כל מיני דברים. חנויות סגורות בשבת ובראש חודש. חנויות סגורות. למה חנויות סגורות בראש חודש? אין איסורי מלאכה. זה לא בא מקדושת היום, זה בא ממשהו אחר. יש, אני לא בקיא מספיק, ביום שישי האחרון, ברביעי ליולי, חנויות היו סגורות או לא? פה? לא. רובם פתוחים. יש סגורים, אבל אין חוק.
אין חוק.
בישראל יום עצמו חנויות סגורות. זה חוק. זאת אומרת, יש, הציבור מחליט שיש ימים שהמסחר עוצר, לא בגלל איסורי מלאכה או קדושה, אלא בגלל אינטרס ציבורי. הציבור רוצה חג, המדינה רוצה חג, החוקים של ימי ראשון פה, במקום שהם עוד פועלים, אני לא יודע, יש כאלה ויש כאלה, זה גם כן בא מרצון הציבור לעשות חג, ולא ממושגים של קדושה. אני משוכנע בזה. זאת אומרת, החוק הציבורי שסוגר את החנויות בימי עמוס הנביא היה בראש חודש ובשבת אותו דבר, ובראש חודש אין איסורי מלאכה ואין קדושת היום. למה אין בראש חודש קדושת היום ואיסורי מלאכה? זה שיעור אחר, לא אכנס לזה עכשיו, אבל אין, זו עובדה שאין, בויקרא הוא לא מופיע. ובימי הנביאים החנויות היו סגורות, היו הולכים לעצרות חג, מתאספים, אני לא יודע אם היו עושים מנגלים, לא יודע, אתם יודעים מה זה מנגל? זה משהו שבא במקום קורבן תודה, רק שאין מזבח, אין מזבח להקריב קורבן תודה. אז עושים מנגל, נו מה לעשות? בשר על האש. כן, עושים פה בשר על האש. ברבקיו, בסדר, כל אחד, כל מקום לפי הסגנון שלו. אבל מתי עושים את זה? כשחנויות סגורות. עכשיו ביום כזה, כמו היום, אז עושים שיעור ואנשים יכולים לבוא, מחר אתם לא יכולים ככה, נכון? כי למה? כי יש חוקי יום ראשון. זה המושג של ציבור שעושה ימים של שביתת מלאכה כדי שיהיה חג, כדי שיהיו עצרות וכינוסים וחופשה ותוכניות כאלה וכאלה וכאלה. יום העצמאות במדינת ישראל. אני טוען שבספר במדבר המוסף בא מהצד הזה הציבורי של החג, וראש חודש וכל המועד מוכיחים את זה. זה לא בא מקדושת היום. אילו זה בא מקדושת היום, זה היה צריך להיות מוסף אחר לראש חודש, לכל המועד וליום טוב. ועוד רגע, זה בא מהצד הציבורי. זכר לדבר, שיטת רבי יהודה במשנת ברכות, אין תפילת המוספים אלא בחבר עיר. אין מוסף ביחיד, אין דבר כזה מוסף ביחיד, אומר רבי יהודה. כי המוסף זה ההתאספות של הציבור. גם חכמים שחולקים עליו, לפי דעתי, לא חולקים על העיקרון הזה. הם רק אומרים שמתוקף רבן גמליאל, כל יחיד ויחיד חייב, גם כשהציבור מתאסף. עכשיו תגידו לי, בני ישראל לא בני נביאים הם? מתי הם באים לבית הכנסת? בהמוניהם. רב ידלר, מתי רבנים דורשים? במוסף. למה? כי אז הם באים. לשחרית באים חצי. לקריאת התורה באים עוד קצת. רוב המוני בני ישראל, מתי באים? קצת קריאת תורה, קצת נביא, דרשה של חכם, ומדברים, פוגשים את כולם. נכון או לא נכון? זה היה בימי הנביאים, לפני הסידור שלנו, לפני חז"ל. ככה זה היה. את זה הם יודעים. אנשים שלא יודעים כלום מלמדת מלאכות, ותסבירו להם מה זה קדושה, הם לא יבינו. הם כלום, הם ממש שום דבר. מה הם יודעים? שבת וחג הולכים לבית כנסת, פוגשים חברים, קצת תורה, קצת נביא, קצת תפילה, קצת דרשה, ופוגשים אנשים. זה מה שהם יודעים, זה עצרת החג. זה היה לפני הרבה דברים שאנחנו חושבים. השחרית עוד לא היה מנוסח כמו חז"ל, וכבר זה היה. וזה היה בראש חודש, כמו בחג. זה המוסף, ולכן זה במדבר. זה לא יכול להיות בויקרא, כי זה לא בא מקדושת המועד. פרי. נכון, הרי זאת ההוכחה שלי. שנקרא קודש לויקרא, תראי, נקרא קודש לויקרא. כל מקרא קודש מסורי מלאכה זה ויקרא, זה פרשת המועדות. כן, אבל זה מפני שזה זה בזיקה לויקרא, כמו שבויקרא כתוב ותקריבו אישה לשם, ככה במדבר כתוב המקרא קודש, זה חיבור של שני הענפים האלה. פרשת המוספים במדבר מקבילה לפרשת המועדות בויקרא, בערך באותו מקום סמוך לסוף החומש, נכון? בערך אותו דבר, וזה מקביל אחד לשני. עכשיו זה רומז אחד לשני. ויקרא אומר תקריבו איש אל השם, ואיפה, מה איש אל השם? שם. במדבר אומר קראתם מקרא קודש, תקריבו איש אל השם, הנה האישה. נכון? זה ברור שזה לינקג' בין שניהם. עכשיו בכל זאת יש ההבדלים הגדולים. ראש חודש וחול המועד, והם מוכיחים שהמוסף לא בא מצד מקרא הקודש. מקרא הקודש בא כאן רק ליצור לינקג' בין שתי הפרשות. כן. רבן
מוסיף
שהמקרא
הקודש
בדרך כלל
בא
מצד
מקרא
הקודש,
לא
בקרוב
המוספים. רק
כשנכנסו
לארץ.
נכון. זה קשור לזה. זו סוגיה שלמה באמת, הרמב"ן פה חולק לכאורה על פשט הסוגיה במנחות, וזה עוד שיעור, אבל ההיגיון שלו זה באמת פשט הכתובים, וזה מופיע במדבר כחלק מהכניסה לארץ. אז איך מסתדר עכשיו עם המשנה ועם רבי שמעון בן אנס ורבי עקיבא, זה שיעור בפני עצמו. אבל הרמב"ן באמת כך מפרש בפשטות, כן.
אבל מה הכוונות הזאת?
קורבן תמיד מופיע לראשונה בשמות, והוא חלק ממהות המשכן, מהתמיד של המשכן עצמו, כמו שיש נר תמיד, ויש עולת תמיד, ויש סורת תמיד, ויש מדי שבת בשבתו לחם תמיד, בחלק מהתמיד של עצם המשכן. וזה שני הכבשים. ובשבת, שהוא לחם משנה, הוא יום כפול, אז זה עוד שני כבשים. הרי אין בשבת פרים ואילים, זה פשוט יום כפול. לכן, באמת, אבן עזרא טוען שבמדבר קרבו לא רק תמידים, אלא גם מוסף שבת. ועוד נערה מעניין, אני חושב שהתמידים ואולי מוסף שבת שייכים גם לסדר הקבוע של המשכן, של עצם היות המשכן, שצריך להיות קורבן מינימלי של עולת תמיד. אבל כיוון שמוסף שבת מופיע בכל זאת במוספים ובמדבר, אני אלמד מכאן שגם בשבת יש מושג של התאספות הציבור. התאספות הציבור זה בדיוק החלק הזה, החצי שעה הזאת של סוף קריאת התורה, הפטרה, ברכות הפטרה, כולל מקדש השבת והדרשה, ואז אומרים את כל המשברך החשובים ואת התפילה לשלום המלאכים ולשלום המדינה. זה הכל הקטע הזה הציבורי, זה הגרעין של עצרת החג הקדומה. ובני ישראל, אם אינם נביאים, הם בני נביאים הם. שם הם באים בהמוניהם. זאת אומרת, הרוב הגדול מגיע שם, בית הכנסת מלא. איך יודעים את זה? תאמינו לי שהם לא למדו את השיעור שלי. אין ספק שהם לא למדו את השיעור שלי. אני מנסה ללמוד את הפסיכולוגיה שלהם דרך השיעור שלי. כלומר, מה שיש אצלם בבטן זה לא מושג של קדושת זמנים שמחייב יצורי מלאכה עם כל ההגדרות של מה בין שבת, יום טוב, חול המועד וראש חודש, נכון? צריך להיות למדן בשביל זה, סביבה יקרה. אבל בשביל לבוא לעשר את החג, זה מספיק להיות יהודי עם איזה משהו שמקרקר בבטן, זה כבר עושה את זה. כן.
אני
חבר שהמחיין
של קורנמוסו
של חודש, הוא
הציבור.
כן, הוא הציבור.
אז למה
קורנמוסו
של חודש כל כך
גדול כמו אחד החגים? מצד, זה מה שאני טוען, שמצד הציבור, מהצד הציבורי, ראש חודש הוא כמו יום טוב. אין שום הבדל, חודשיכם ומועדיכם. חודש ושבת. מצד הציבורי, חודש הוא כמו יום טוב. שום הבדל. שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים. ולכן באמת יש סעודה ויש חגיגה ויש עצרות חג והכל. מה קרה לנו לראש חודש? אנחנו איבדנו אותו אצל אנטיוכוס הרשע. עד החשמונאים ראש חודש היה עצרת חג כמו יום טוב, ואנשים לא הלכו לעבודה והחנויות היו סגורות, ואפילו לעשות רמאות במסחר אי אפשר. אומר רמאות, אתם מחכים, כמו שאנשים שמעשנים סיגריה מחכים שתצא שבת לעשן סיגריה, ככה אתם מחכים לפתוח את החנויות ולעשות עוד פעם את כל המונקי ביזנס שלכם. זה מה שאומר עמוס. הסימן שמה? חנויות היו סגורות בראש חודש. שיעור אחר יש לי על השאלה למה באמת התורה לא קבעה בראש חודש קדושת היום, מצורי מלאכה, אם זה כמו חג. וזה דיון אחר, זה דיון בפני עצמו, כי זאת שאלה קשורה, אבל היא שאלה אחרת. אבל העובדה היא לפנינו, המוספים באים מהצד הציבורי, ולכן אין זה לדבר. וכיוון שאני חושב שהסברתי במהלך הזה את המצוות שישלים אותם בתורת כהנים, מתורת כהנים בספר במדבר, אני חושב שהוכחתי בזה את המהלך כולו, שספר במדבר שייך לקדושה החיצונית, החברתית, הלאומית, עם ישראל סביב למשכן, עם ישראל נוסע אל הארץ. עכשיו אני אוסיף שני משפטים. על הדבר הזה נפלה מחלוקת עצומה בין הרב קוק ומתנגדיו, שהרב קוק העיז, במרכאות, העיז וטען שקדושת ישראל משליחה גם על הצדדים החיצוניים, היינו החברתיים, הלאומיים, עלייה לארץ, בניין הארץ, הקמת מדינה, ציונות, כל זה, זה שייך לקדושה, אף על פי שאלה דברים שדומים למה שיש בכל העולם. ורוב מתנגדיו אמרו, קדושת ישראל זה רק קדושה פנימית. הם לא היו מוכנים לקבל בשום אופן שעלייה לארץ ובניין הארץ וכל הדברים הללו, יש להם זיקה לקדושה. הוא משתמש בכמה מקומות ברעיון של קדושה חיצונית, שהקדושה החיצונית היא חלק מקדושת ישראל. וכשאתה בודק בדברי מתנגדיו, אתה רואה שזאת הנקודה שעליה העימות הגדול. הם לא היו מוכנים לקבל דבר, רעיון כזה. לפי דעתי, הם לא היו יכולים לקבל גם ספר במדבר. מפני שהם, בהבנה הפנימית שלהם, ספר ויקרא זהו. מקדושת המקדש לקדושת העם והארץ, אבל במובן של קדושה פנימית בלבד. וזה בולט מאוד בעניין של שביעית ויובה. מה, אתם באים לארץ ישראל ואתם לא מקיימים שביעית? אז מה זה שווה? ולכן היה העימות הגדול מסביב לשביעית. כי אם אתה הרב אברהם יצחק הכהן, הרב מיפו, חושב שבשביל להחזיק את בניין הארץ צריך להתיר את איסורי המלאכה בשביעית, אז מה עשית? אז הרסת את הקדושה, אז בשביל מה כל העניין הזה? ולפי ההבנה שלי, שאני מציע לפניכם, זה מתחיל בעצם מויקרא במדבר כשני המשכים של שמות. כי במדבר הולכים אל הארץ הקונקרטית, הגיאוגרפית, עם גבולות, עם מקומות גיאוגרפיים, שמי שלא טייל בארץ, אני לא בטוח שהוא יכול לפרש את הפרשות האלה בכלל. לפני שלושה שבועות נסענו חבורת אלון שבוץ ועוד כמה מצטרפים אוטובוס שלם לעבר הירדן ארבעה ימים. רבי יעקב מדן ויצחק לוי ויוסי אליצור ועוד כמה רבנים ואנוכי, ובילינו ארבעה ימים בבית מדרש נודד בעבר הירדן. אני יצאתי עם הבנות חדשות בספר במדבר, פרשת חוקת ופרשת מסעי. אני לא מאמין שאפשר ללמוד את זה במקום אחר. אני לא יכול להבטיח לכם שאני יכול לזהות כל מקום שאני כתוב במסעי, אבל אני חושב שאני יודע איפה פונון ואיפה אובות ואיפה יהיה הדרים. אבל אי אפשר ללמוד את זה במקום אחר, בבית המדרש פה או בבני ברק או בירושלים, זה לא ילמד. ובבית המדרש היהודי שעוסקים בקדושה, בתורה בקדושה, אין נפקא מינה בין פונון ואובות ויהיה העברים, זה רק מילים בתורה, אין לזה שום משמעות. אני זוכר כשהרב שך זכר צדיק לברכה אמר פעם בנאום, הסתדרנו אלפיים שנה בלי שטוחים, אפשר עוד אלפיים שנה בלי שטוחים, אז כבר התרגזתי, אבל אמר, הסתדרנו אלפיים שנה בלי גולן, אפשר עוד אלפיים שנה בלי גולן. אני אמרתי, אוי ואבוי, מה, ספר תורה שלו פסול? גולן זה מילה בתורה, זה עיר מקלט שלישית בעבר הירדן. בלי מילה גולן עם ישראל לא יכול להסתדר רגע אחד, כי ספר תורה פסול. אז מה, הוא לא יודע שיש גולן בתורה? הוא ידע שיש גולן בתורה. הוא לא חשב שיש איזשהו קשר בין גולן שכתוב בתורה לבין רמת הגולן של היום, של הפוליטיקה הישראלית של הציונים. זאת הבעיה. האם יש קשר בין התורה לבין מה שאנחנו עושים היום? אז כאן בא הרב קוק ואומר, הקדושה החיצונית היא חלק מקדושת ישראל, והקדוש ברוך הוא מגלה כל מיני דברים בעולם דרך הקדושה החיצונית, למרות שלפעמים זה נראה, לפחות זמנית, שזה סותר את הקדושה הפנימית. זה היה החידוש הגדול שלו. ועל זה קמו עליו עוררים גדולים, ועל זה היה העימות הגדול, ועל זה הוויכוח עד היום. על זה הוויכוח עד היום. אז במידה מסוימת, הנס קיבוץ גלויות, שאני... חשוב לי להחזיר את הציונות לשולחן, שיותר מדי פוסט ציונים בכל המחנות. הציונות היא חלק מהקדושה, זה לא משהו חיצוני, איזה לאומיות מודרנית וכל הדברים הללו, זה אלה רק מילים יפות. ספר במדבר אנחנו מבינים את העיקרון של סדרי חברה, סדרי לאומיות, סדרים מסביב למשכן. הקדושה החיצונית גם היא יונקת מספר שמות, והיא המשך של ספר שמות, היא חלק אינטגרלי בתורה, ואי אפשר בלעדיה. ובאמיתו של דבר, אין פנימי בלי מקיף. אין פנימי בלי מקיף. אין גם מקיף בלי פנימי. זאת אומרת, גם זה אי אפשר. שרוצים רק חברה ורק לאומיות, בלי קדושה, גם זה לא ילך. אז הרב קוק אמר, בסופו של דבר, כולם יבין שאי אפשר בלי קדושה פנימית, אבל גם אי אפשר בלי קדושה חיצונית. אז זה לוקח כבר הרבה מאוד זמן, ועוד לא כולם הבינו, אפילו חלק גדול עוד לא הבינו, אבל אני מקווה שבסופו של דבר תתקתו של הרב קוק תצא לאור, גם אם זה ייקח עוד הרבה זמן. ותודה רבה ויישר כוחכם, שלום עליכם.
שאלה לרב.
Yeah, I'm going to send that to everybody who wants to find out the shell channel. Okay. Organizing some intervention.
Well, we have some corporate.
Okay. I'm going to go to the next one. כבר כתוב צוות בני ישראל, שיש מיוחד רבנות שאין קדושה כל, קדושה שתים.
אוקיי, זה אותו דבר, אנחנו אומרים אותו דבר.
באמת?
בוודאי. אותו דבר. אני יכול לדבר עוד שעה, אבל ברור שזה צוות, שלכן כתוב צוות בני ישראל. אבל הנקודה הקריטית היא שאנחנו לא נתכן באים מהצד החיצוני, ולכן הם בני ישראל, איך אני יודע?